דף י"ג עמוד ב'
במשנה בראש העמוד.
אומרת המשנה, שורשי אילן של אדיוט הבאים בשל הקדש. זאת אומרת, יש לנו פה אילן של אדיוט שהשורשים מתפשטים בתוך שדה קרקע של הקדש, או אילן של הקדש שהשורשים מתפשטים באים בשל אדיוט. אומרת המשנה, לא נהנים ולא מועלים. זאת אומרת, מכיוון שאני מסתכל על האילן והאילן נמצא אצל אדיוט, אז לכן אנחנו באים ואומרים לא נהנים, אבל מאידך אין לנו בזה מעילה. זה צריך כל הזמן להדגיש, כי אני רואה שזה חוזר על עצמו. דבר ששייך להקדש אסור בהנאה. זה שזה אסור בהנאה זה עוד לא אומר שזה דין מעילה. קרן, חומש, השעה מעילות, זה עדיין לא מחייב אותו. אז זה אסור בהנאה, אבל דין מעילה לא נאמר בו. מעיין שהוא יוצא מתוך השדה של ההקדש, זאת אומרת, יש פה מעיין שמקור הנביאה שלו בחולין, ועכשיו הוא עובר ונכנס בתוך שדה של הקדש. בזמן שהמים בתוך של הקדש לא נהנים ולא מועלים, אתה לא יכול ליהנות מהמים, אבל אם נהנה אתה לא מעלת. יצא חוץ השדה, ברגע שזה יוצא חזרה מחוץ לשדה של ההקדש, אז שוב המקור הנביאה שלו זה בחולין. זה שהוא חלף בתוך שדה של ההקדש זה לא מקדש אותו, ולכן זה מותר בענה, נהנה ממנו. המים שבקעת של זהב, חג הסוכות היו בכל יום מנפחים מים על גבי מזבח. כמעשה הוא בחול, אומרת הגמרא, כך מעשה הוא בשבת. גם בשבת צריך לנסח מים על גבי מזבח, אלא שאנחנו לא יכולים בשבת לרדת למעיין השילוח ליטול מים, אז היו מעלים את זה בערב שבת. אז כל יום שאתה מעלה מים מהשילוח, אתה מעלה את זה בתוך כלי שרת ביום, ואז ממילא אתה יכול לבוא ולנסח אותו. אבל בערב שבת אם תכניס אותו בכלי שרת עד הבוקר הוא נפל ולינה. מה הפתרון? לוקחים קד של זהב, אבל זה לא כלי שרת, ומכיוון שעכשיו זה מים שנשאבו לצורך ההקדש ונמצא בתוך כלי של הקדש, אז זה של הקדש לא נהנים אבל גם לא מועלים. למחרת בבוקר בשבת לוקחים את אותם מים ומעבירים את זה לצלוחית, לאותו כלי שרת, צלוחית של זהב, ואז זה מתקדש כמו כל דבר שנמצא בכלי שרת, ומכיוון שזה קודשי השם זה הרי עולה על גבי מזבח, אז מועלים בהם. ערבה, אותה ערבה שהיו זוקפים בצידי המזבח, לא נהנים ולא מועלים. זאת אומרת, עוד לפני שבאת והבאת אותו אצל המזבח, לא נהנים ולא מועלים. ברור שאחר שזה כבר עמד בצידי המזבח ונעשית מצוותו, אז אחד דבר שנעשה מצוותו כבר דבר המותר. רבי לזר ברבי צדוק אומר, נוהגים היו עסקנים שנהנים ממנו בלולוביהם. זאת אומרת, אפילו בשלב הזה שעוד לפני שזה נזקף בצידי המזבח, הרי אמרנו שמה שיש פה זה לא נהנים ולא מועלים, מעילה אין, כל העניין זה ענה. ומכיוון שמצוות לב ליהנות ניתנו, אז אין לי שום בעיה לקחת את זה לצורך המצווה, כי אין פה עניין של ענה, מעילה אין לנו. אז אפילו לפני שהוא זקף את זה, שזה עדיין בבחינת לא נהנים, מותר לו לבוא ולהשתמש עם זה לצורך נטילת הלולב שלו.
מתי לעשות מצוותו?
שהוא נזקף בצידי המזבח.
ואז נגמר המצווה?
כן, זה המצווה שלו, לזקוף אותו.
זה אפשרות לראות פה, כי אתה...
נכון.
שני הרגע,
לא, זה נמצא שם הזמן, אבל לא משנה, ברגע.
אבל באותו רגע שהוא זקף, גמר, נגמר המצווה.
לא, יש את הפרק מה, אבל לכן אמר יש לקיש, אין מועלים בכולן, מה שאמרנו עכשיו, באותם מים שבקד של זהב, שבעצם זה כלי שאיננו כלי שרת. אמרנו לא נהנים ולא מועלים. בא זרש לקיש ואומר, מה שאמרנו לא מועלים זה בכולן, אבל מועלים בשלושה לוגים. זאת אומרת, כיוון שרש לקיש סובר שמצוות הניסוך זה דווקא שלושה לוגים, לא פחות ולא יותר, אבל אם יש יותר משלושה או פחות משלושה זה הקדש, לא נהנים, אבל אין בזה מעילה. אם זה השיעור שעולה על גבי מזבח, יש בו גם מעילה. שואלת הגמרא, והקטן יפהפה, אבל המשנה ממשיכה, נתנו לצלוחית מועלים בהם. שבת בבוקר, שמעבירים אותו לכלי שרת, אז יש בו מעילה, מכלל, דרישה, כשזה נמצא בקד, אפילו בשלושת לוגין, נמי לו, אין בכלל מעילה. נכון, חוזרת הגמרא, אלא איתמר, מה שרש לקיש אמר, הפהפה איתמר. מועלים בהם, אמת, ברגע שזה בא בכלי שרת, יש בו מעילה. אמר יש לקיש על זה, אין מועלים אלא בשלושה לוגים. ורבי יוחנן אמר, מועלים בכולם. זאת אומרת שבעצם יש פה מחלוקת בין רבי יוחנן לרש לקיש, כמה זה מצוות ניסוך. לפי דעת רש לקיש זה דווקא שלושה לוגים, אז בזה שייך דיני מעילה. לפי רבי יוחנן אין לזה שיעור, ומכיוון שאין לזה שיעור, אז כל מה שנמצא בכלי מתנסך ובכולו שייך מעילה. ולכן מדייקת הגמרא למימד כסבר רש לקיש שיש שיעור למים. אם רש לקיש תולה את זה דווקא בשלושה לוגים, לא פחות ולא יותר, אז ממילא אנחנו באים וסבורים ששלושה לוגים זוהי מצוותו. ואתנן, יש משנה בזבחים קופיוד. אמר רבי אלעזר, המנסך מי חג, בחג בחוץ חייב. אומר רבי אלעזר, אותם מים שמיועדים בחג הסוכות לצורך ניסוך המים, ומכיוון שזה ניתן על גבי מזבח, אז בדיוק כמו שאתה לוקח דבר כזה ששייך למזבח ושוחט אותו בחוץ, אתה חייב במזית קרת, בשוגג חטא, כדין שחוטי חוץ, מעלה בחוץ, הוא הדין לגבי המים שהם בעצם שייכים למזבח. ברגע שאתה עושה את זה בחוץ, אז אתה עובר באיסור שחוטי חוץ, אתה עובר באיסור קרת. ואמר רבי יוחנן משום מנחם יטפאי, רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמר דדריש, נסחיה אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין. זאת אומרת שיש לנו גזרת הכתוב, למה נאמר נסחיה לשון רבים? ללמד שכמו שנאמר לנו לגבי המנחות ונסקיהם רבעים לוקחים שלושה לוגים של יין, גם לגבי המים יש ניסוך המים מדאורייתא, כי זה מחלוקת אם זה דאורייתא או לא. ואמר יש לקיש על זה, אם מה יין שלושה לוגין, אף מה עם שלושה לוגין? שואל אותו אם ככה, רבי יוחנן, רש לקיש את רבי יוחנן, אם יש הקש בפסוק שמחבר בין היין למים, אז כמו שביין יש דין של רבעין, שלושה לוגין, אם זה 12 לוג, אז גם במים זה דווקא שלושה לוגין. מכלל זה סבר, רש לקיש אין שיעור למים. אם הוא שואל על רבי יוחנן, זאת אומרת שהוא עצמו סובר שאין לנו שיעור, ולכן הוא בא ושואל, אבל היה צריך להיות שיעורו בשלושה לוגין. אומרת הגמרא, לטעמה דמנחם יוטפאי כאמר. אומרת הגמרא, אכן אליבא דרש לקיש יש שיעור למים, והשיעור הוא דווקא שלושה לוגים. אלא שבא רש לקיש ואומר, לשיטתך, אם אתה בא רבי יוחנן וסובר מחד גיסא שאין שיעור למים, ולכן אתה אומר כל מים שנמצאים בכלי, אם הוא יבוא וינפח את זה בחוץ הוא יהיה חייב על זה, ויש בזה איסור של שחוטי חוץ קרת, אז אם ככה היה צריך להיות בהגבלה, כיוון שהמקור הוא דאורייתא הוא נסחיה, ואני מרקיש את זה ליין, אז היה צריך להיות שיהיה לזה דין של שיעור, אז אתה סותר את עצמך מיני ובי. מחד גיס אתה אומר שאין שיעור, מידך אתה משייך אותו ליין, ואז היה צריך להיות שיהיה לו שיעור כמו ביין. אבל רש לקיש כרש לקיש אכן סבור שבאמת יש שיעור שלושה לוגים, ולכן הוא אמר שגם כשזה נמצא בכלי שרת, מתי יש לנו דין של מעילה? דווקא בשלושה לוגים, שזה השיעור של גבי מזבח. פחות או יותר, אין בזה מעילה. אומרת המשנה, הכן שבראש האילן של הקדש לא נהנים ולא מועלים. כרגע נדבר על העצים שנמצאים, זאת אומרת יש כאן שובח, יש לנו כאן את הכן עצמו, והכן הזה שבו נמצא על גבי עץ של הקדש, על זה אנחנו אומרים מחד גיסא אין נהנים, ומאידך אין בזה מעילה. שבאשרה, אותו כן שמונח על גבי עץ אשרה, אשרה זה בעצם עבודה זרה, יטיב בקנה, זה מותר בענה. אלא מה? צריך להוריד אותו מעץ, אז תטיז אותו בקנה. המקדיש את החורש, דין נוסף אומרת המשנה, אדם שמקדיש יער, הדין הוא מועלים בכולו. אז כשהוא מקדיש את היער, הוא מקדיש את העצים, הוא מקדיש את הענפים, הוא מקדיש את העלים, את הנביאה שלו, ולכן בהכל יהיה לנו דין של מעילה, כי הכל שייך להקדש, קדושת דמים, אז יש בו מעילה.
כן,
עכשיו הגמרא בא לברר בעצם מה קרה פה במשנה. כדי לבאר את המשנה, אבל אנחנו מקדימים סוגיה ששייכת למסרת עבודה זרה, שזה היה נידון בבית המדרש, איתמר. עבודת כוכבים שנשתברה מאליה. אנחנו יודעים כשיהודי יש לו עבודה זרה, גם אם הוא משבר אותה, אין לו אפשרות לרוקן את האלוהות שבה, ולכן זה אסור בנה. גוי שיש לו עבודה זרה, והוא משבר את העבודה זרה, הוא מרוקן את האלוהות שבה, את האיסור שבה, וזה מותר בנה. אנחנו רוצים לדעת מה קורה אם יש לי פה עבודה זרה של גוי. אבל לא הגוי שיבר אותה, אלא היא נפלה ונשתברה מאליה, מה דינה? רבי יוחנן אמר, אסורה בנה, וריש לקיש אמר, מותרת בנה. רבי יוחנן אמר, אסורה, דלא ביטלה עובד כוכבים, אז אם היא לא ביטלה, אז היא איסור ענה. ריש לקיש אמר, מותרת, מימר אמר, אומר הגוי לעצמו, היא גופה לא מצלה, לדידי מצלה. היא לא יכולה להגן על עצמה, אז היא תגן עליי, ולכן הוא בעצם מבטל אותה בליבו. וזה מה שתוסות אומר למעלה, פירוש העובד כוכבים שעובד אותה אומר, היא גופה לא מצלה, אז לדידי מצלה, ביטמיה. וילקח בידוע שביטלה, ולכן היא מותרת בענה. לאור זה, אנחנו חוזרים למשנה שלנו. הייתי ויריש לקיש לרבי יוחנן. אנחנו את הסוגיה עכשיו הולכים להסביר, כפה שתוסות מבאר את הסוגיה. ולמה? כי הרשי פה במקום, וגם הרבינו גרשום, בעצם מבארים את הסוגיה כמו שהסוגיה מופיעה במסכת עבודה זרה שם בדף מבית. אנחנו משתמשים בסוגיה שכפי שהיא נמצאת פה בפנינו, שתוסות הלך כפי הנוסח הנמצא בפנינו, ולכן בהגאות הבך באות בית הוא כבר מביא, נכתב בתידו לפני רשי זל היה כאן הגרסה כמו שהיא במסכת עבודה זרה, פרק ג' דף מבית. ולגרסה שלפנינו הפירוש הוא כמו שפירשו תוספות כאן. לכן אנחנו כרגע מסבירים את הסוגיה כפי דעת התוספות, כך שמי שרואה דברים אחרים ברשי שידע, כי הסיבה היא כי אנחנו כרגע לא מדברים לפי רשי, בסוף נעיר איך רשי כן ראה את הדברים והכל יתבהר מיד. הייתי וריש לקיש לרבי יוחנן. ריש לקיש אמרנו סבור שעבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת בענה. רבי יוחנן סובר אסורה בענה. שואל אותו ריש לקיש את רבי יוחנן, למדנו במשנה, הקן שבראש האילן של הקדש אין נהנים ואין מועלים, ומאידך אותו קן שנמצא באשרה יטיב בקנה, דהיינו שהקן הזה מותר בענה. מיילב דעיד בר מגופה, על פניו ממה עשוי אותו קן? מעצים ששיברו מתוך האילן עצמו, ולכן לגבי הקדש אני אומר זה לא נהנים, זה של הקדש, זה אסור בנה, אין מילה, אבל זה אסור בנה. ומאידך כשאני בא לדון לגבי החלק של עבודה זרה, זה עבודה זרה שנשתברה. עבודה זרה שנשתברה, על אף שהיא נשתברה מאליה, היא מותרת בנה. אומרת על זה הגמרא, שואל אותו ריש לקיש את רבי יוחנן, מי לאו דידבר מגופה וקטן יתיז בקנה, ואנחנו אומרים שהיא מותרת בנה. דלא כרבי יוחנן. עונה הגמרא, לא, דהייתי יצא מאלמה. אומר רבי יוחנן, מדובר במשנה שהקן עצמו עפוי מעצים אחרים שלא קשורים לא להקדש, לא לעבודה זרה, ולכן אני אומר שזה מותר בענה מכיוון שזה לא שייך לעבודה זרה. שואלת הגמרא, יחי, המאי של הקדש אין נהנים ואין מועלים? אם אתה צודק, אז היה צריך להיות שגם באותו קן שנמצא על עץ של הקדש, מכיוון שהעצים האלה לא שייכים להקדש, אז הם מותרים בענה. והמשנה אומרת שהם אסורים בענה, בהכרח שזה באמת נשתבר מתוך האילן עצמו. אלא בגידולין הבאים לאחר מכאן. מדובר באמת באילן של הקדש, באילן של אשרה, ואותו כן נעשה מעצים שנשתברו מהאילן עצמו. ביחס להקדש אני אומר, אין נהנים כי זה של הקדש. ולא מועלים, ולמה? וכסבר אין מועלים בגידולים. זאת אומרת, מכיוון שזה הוקדש כשזה היה קטן, עכשיו גדל האילן, ובעצם זה גידולים שנוצרו לאחר ההקדש. סבור התנה שלנו אין מועלים בגידולים, זה הקדש, זה אסור בענה, ולכן לא נהנים, אבל גם אין לנו מעילה. ומאידך לגבי החלק של איסורי הנאה, אשרה, היה צריך לראות שזה אסור בענה, כי זה שייך לאשרה. ואם בכל זאת אתה בא ואתה אומר שזה מותר בנה, זאת אומרת שאומר יש לקיש לרבי יוחנן, הנה ראיה מוחצת מהמשנה, שכל דבר שנשתבר, אפילו שזה נשתבר מאליו, זה מרוקן ממנו את האיסור עבודה זרה שלו, וזה מותר בנה. מסייעת הגמרא את הדברים שאכן באמת מדובר בשבר שנוצר מהאילן עצמו ולא מדבר חיצוני, הכנה ממסתברה. דיסל כדעתך דעיתי מעלמה, אם אני באמת סבור שמדובר באופן כזה שהעצים עצמם שייכים לאילן אחר, המייתיז בקנה לשקלי משקל. זאת אומרת, הנחת עבודה של הגמרא הייתה, למה באמת שהוא לא ייטול בידיים? צריך להבין, הרי משנה שומרת יתיז בקנה, המשנה לא מלמדת אותי עצות איך מורידים כן מאילן. יכלתי להגיד לך, תביא סולם, רק לא סולם שזה סולם שנשען על העץ כדי שלא תהנה מהעץ, תביא סולם של צבעים, יכלתי להגיד לך, תיקח רחפת, יש כל מיני עצות מה לעשות, תקפוץ לגובה, תביא הרמה של קש ותעלה. המשנה לא מלמדת אותך עכשיו איך מורידים כנים. אז אם המשנה אומרת יתיז בקנה, יש פה מסר. המסר לא בידיים. למה לא בידיים? כי אם אני מדבר על עצים ששייכים לאילן עצמו, אז יש לי חשש שכשאתה תבוא ותוריד את זה בידיים, הרי אתה לא יכול להבחין בין החלק ששייך לקן לבין חלק ששייך לאילן עצמו, ואתה עלול תוך כדי זה שאתה מנתק את הקן מתוך העץ לשבר גם מתוך העצים עצמם, כי הרי זה לא ניכר, ואז אתה תבוא לידי איסור. אז אני אומר לך, כך מקל, תפיל את זה עם המקל, ממילא יצא רק החלק התלוש, והחלק התלוש הרי הוא מותר בענה. אז יש פה בעצם דין. אז אם היה מדובר בעצים שבאים מבחוץ, אז מה בעיה ליטול בידיים? הרי הוא מבחין בין אותו חלק ששייך לקן שלא דומה לעצי האילן לבין האילן עצמו. אבל אם אני בא ואני אומר יתיז בקנה, אז בעצם אני מספר לך שמדובר בעצים מגוף העץ, יש לי חשש שהוא יבוא לידי איסור, ולכן אני אומר לו יתיז בקנה. אומרת הגמרא, ואם ככה חזרה קושיה לרבי יוחנן, אז למה באמת אותו כן ששייך לעצי אשרה מותר בענה? כי הוא שבור, וכל דבר שמשתבר אפילו מאליו מותר בענה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, לעולם דעיתי מעלמא. אומר רבי יוחנן, לא, המשנה באמת מדברת בעץ שהכן שבתוכו שייך לעצים המותרים, זה לא שייך לאילן עצמו, לא להקדש ולא לעבודה זרה. ומה יתיז? יתיז אפרוחים. את הקן עצמו הוא לא יכול ליטול. הוא לא יכול ליטול את הקן, כי אנחנו חוששים שא' הוא עלול לטפס על האילן עצמו וזה אסור בענה. ב' אנחנו חוששים שמכיוון שזה סבוך בתוך אותו אילן, אז באו מרבנן ואמרו שכל מה ששייך בתוך האילן אל תיגע. זה לא דאורייתא. רבנן באו ואמרו אל תיגע בעצים. מה זה החלק של היתיז? היתיז בא ואומר, אל תטפס על האילן, כי אם אתה תוריד בידיים אתה עלול לטפס על העץ כדי לבוא ולהגיע אל האפרוחים, ואז ממילא אתה תקבל פה איסור ענה, אתה תשתמש בדבר האסור. אלא מה? קח לך מקל ותוציא על ידו את האפרוחים. אמר ללאור זה רבי יעקב לרב ירמיה, אפרוחים כאן וכאן מותרים. אכן, בין לגבי הקדש, בין לגבי עצי אשרה, כיוון שהאפרוח הזה לא שייך באילן, הוא לא מחובר באילן, כי הרי הוא פורח מן האילן. לכן אני אומר, אין לי שום בעיה, מותר בענה. לעומת זה, הביצים שהם בעצם נמצאים באילן, הם לא פורחים, אז אני רואה את זה כמו הקן עצמו שהוא עכשיו מחובר באילן, ולכן אני אומר, כאן וכאן, גם באיסורי ענה, גם בהקדש וגם בעבודה זרה, אסורים, כפי שרש"י מביא שתי שורות לפני הרחבות. אבל ביצים כאן וכאן אסורים משום דלוניידי, וצריכים לאילן, וכאילן עצמו דמי, וגזרה מדרבנן. תוספות מרחיב אפילו טיפה יותר, ותוספות מסביר, יש לו קושייה. ואם תאמר, אקטי המי של הקדש לא נהנים אף ממכן עצמו, כיוון דמיירי בדעתי באלמה, אומר תוספות בדיבור המתחיל שבאשרה, בשורה אחת לפני הרחבות הגדולות, יש לומר, דגזרינן דלמתי להחלופה בכנים המחוברים באילן. אנחנו חוששים בעצם שכל דבר כזה שאתה בא עכשיו להתעסק עם אותו כן, אז יכול להיות שיש גם חלק מתוך הענפים שמחובר מתוך האילן עצמו. אז חלק עשוי מן התלוש וחלק תפוס במחובר. ואם אני אתיר לך עכשיו שימוש, אתה עלול לבוא לידי תקלה. אז בעצם אפילו שזה עצים דעתי מעלמה, באו וגזרו גזרה מדרבנן. אז באו ואמרו, אני מרחיק אותך כדי שלא תיקשל. מסיים את הגמרא, אמר לי, אמר רבשי, אם אפרוחים צריכים לאימן, אם האפרוחים כרגע עדיין לא צמחו כנפיים, וממילא הם בעצם במצב של ביצים, הם קיימים באילן, הם לא ניידי, אף כביצים דמו, אז לא תוכל לבוא וליטול אותם, כי זה נכלל בתוך אותה גזרה, כמו שגזרתי על הקן, כי זה סבוך באילן, אז גזרתי על האפרוחים, כל דבר כזה שטעון ושעון באילן, כדי שלא נבוא לידי תקלה, נכלל בתוך הגזרה, כך תוספות לומד את הסוגיה, לפי, על הכל אמרתי בראש, זה גזרה אחת, שכל הגזרה, אנחנו חוזרים, גזרה אחת, כיוון שזה נמצא בתוך האילן וסבוך באילן, אז יש לי חשש שתבוא לטפס באילן, יש לי חשש שתבוא ותשבר מהאילן, לכן מה הפתרון? כל דבר שנשען סמוך באילן אסור, כל דבר ש... לא אמרנו שאי אפשר, אמרנו יש גזרה מדרבנן, עכשיו רבנן צריכים להחליט אם יש מקום לחשש או לא. באו רבנן ואמרו, כן, אנחנו חוששים כי איסורי הנאה זה דבר חמור, ולכן גזרנו על הכל. תרצה יותר, תעיין בתוספות, תראה שתוספות אומר בשני מקומות את אותו רעיון של הגזרה. גם קצת קודם, תוספות אומר, ואם תאמר, והכסרתי דעתך דקייתי, זה כן עצמו הזה. אמה אלו שקלו ולא כאמר שמה יעלה, ותוספות מסביר. אז בעצם יש פה גזרה שהכל היא גזרה דרבנה. זה החלק של הגזרה. למה לא למדנו לפי רשי? כי רשי באמת יש לו נוסח אחר לגמרי. ורשי בשורה הרביעית מהשורות הצרות, מביא רשי לשון דיקנמי, זה בכלל נוסח שלא מופיע בפנינו. הנוסח הזה לא קיים בגמרא אצלנו. ורשי בדיבור של אחריו, לעולם אי מלאך דאית בר מגופי, מחלק את זה בכלל לשני תירוצים שונים. תירוץ ראשון עונה הגמרא, לא כמו שאנחנו אמרנו שמדובר בעצים דעת ומעלמה, אלא מדובר בעצים שנשברו מגוף האילן. אז מה החילוק בין הקדש לבין אותו עצי אשרה? והוא אומר, והמי לא מועלים? הח אגבי הקדש בגידולים הבאים לאחר שהוקדש הסכינן וכסבר אין מילה בגידולים, לכן לא נהנים כי זה בא מתוך ההקדש ולא מועלים. לעומת זה לגבי עבודה זרה ולקה למידק מאחה ולא קשה לרבי יוחנן, כי זה גידולים הבאים לאחר מכן, גידולים הבאים לאחר מכן בעצי אשרה יהיו מותרים. ורבי אבאו אמר רבי יוחנן, מדובר באמת יתיב לב בכן עצמו מהירי, אלא כיוון די תבר מגופי דה אשרה כן עצמו אסור בנה, אלא מה יטיף בקלה באפרוחים כמהירי. וכך גם נראה ברבינו גרשום שאומר, וכסבר אין מילה בגידולים אבל בגידולי אשרה לעולם אסירי, ולא קשה לרבי יוחנן. אכן באמת גידולים הבאים לאחר מכן איפה התארנו? רק לגבי מקום של הקדש, ששם אני אומר אין מילה גידולים הבאים לאחר מכן, אז לא נהנים אבל גם לא מועלים. באשרה גם גידולים הבאים לאחר מכן זה חלק מהעץ של האשרה, זה חלק מעבוד עברה, ולכן באמת לעולם זה יהיה אסור כדעתו של רבי יוחנן, הוא לא רואה בזה קושייה. ואז היתיב מתייחס כמובן לאפרוחים. אומרת המשנה, הגזברים שלקחו עצים, יש פה גזבר שבא לקנות עצים אבל המטרה הוא לא צריך את האילן, הוא רוצה עכשיו קורה, אז המטרה שלו בעצם זה לקחת את העץ, לשייף אותו ולהוציא ממנו את הפנים שלו לייצר קורה. ומכיוון שכן, על אף שאני בא וקונה את זה עכשיו בכספי הקדש, מועלים בעצים, ואין מועלים לא בשיפוי ולא בנביאה, כיוון שבעצם העיקרון שלנו זה יער של חולין, זאת אומרת שהעץ עצמו מקורו מן החולין, ומה שראוי לקורה את החלק הזה הוא קונה, והחלק הזה באמת שייך להקדש, מועלים בו. החלק שלא שייך להקדש, כי ההקדש לא זקוק לו, אז הוא נשאר חולין, ולכן אין בו שום עניין של מעילה. אז הגזברים שלקחו עצים מועלים בעצים, ואין מועלים לא בשיפוי, אותו נסורת, ולא בנביאה, לא בעלים שלו. אמר שמו, ויער, כשאדם מקדיש, אז הכל של הקדש. פה כשאני בא לקנות, אני בא לקנות את הקורה. אני לא מעוניין בכל היתרה. אני לא הקדשתי אותו. לכן אני בא ואומר, הוא קנה רק את החלק שהוא זקוק, מה שהוא לא זקוק הוא לא קנה. אמר שמואל, בונים בחול ואחר כך מקדישים. מה הייתה אמר? מאן דמתנדב מעות מקדש לו. אומר הגזבר, דאמר תיכול קדושה מעות הבניין ויעיב לו לאומנים בשכרם. זה סוגיות שכבר דובר, אנחנו מדברים עכשיו על העקרון הגדול שבדבר. הווה אומר, בעצם מה שקורה בפנינו, אנחנו עכשיו בונים בניין לצורך בדק הבית. אז כשאני בא לדון לגבי האבנים, הקורות, מסמרים, כל דבר שיש לך בעצם דבר שיש בו ממשות, אין לי בעיה. לוקח כסף ששייך להקדש, מחולל, מרוקן את הקדושה של המעות על הבניין, על החלק הזה של החומר, על הדבר שיש בו ממשות, ואז בעצם הכסף הופך להיות חולין, זה שנתן את הסחורה קיבל כספי חולין, והסחורה נהיית קדושה. הבעיה שאני צריך גם לשלם לאומן, יש פה פועלים שעובדים. עכשיו הפועל הזה זה דבר שאין בו ממשות. איך אני לוקח כסף של הקדש ומרוקן אותו על דבר שאין בו ממשות? אז אם אני אתן לו עכשיו את התשלום בכספי הקדש, בעצם אני עכשיו גורם לו למעול בהקדש. מה הפתרון? לכן באה הגמרא, אומר שמואל, בעצם אני מציע רעיון כזה. כשבונים את הבניין, בונים את זה בכספי חולין. איך? כך, הלוואה, אמנה, הקפה, סתדר, תשיג לך. ההקדש יבוא וידאג.
הקדש לוקח הלוואה זה לא נהיה קדוש?
לא, אני לא לוקח ממך עכשיו הלוואה, שאני לוקח ממך עץ בהקפה. שום דבר, חולין, ומשאיר אותו חולין, לא מקדיש אותו. באותו רגע שזה חולין, אז הבניין בעצם זה בניין של חולין. עכשיו, לימים, אני אבוא, ואני אקח את הכסף של הקדש, אבדה את זה על הבניין, הכסף הופך להיות חולין, עכשיו אני אשלם על החומר, אני אשלם לאומן על החלק שלו, כל אחד יקבל את שכרו, אבל זה כספי חולין. עכשיו, למה בעצם אנחנו מגיעים לבעיה הזאת? יש לנו גמרא שנמצאת במסכת כתובות, תוספות מזכיר את זה בשלוש שורות האחרונות של העמוד בסוף השורה. יש גמרא בכתובות בקובב. הגמרא שם אומרת על מגיעי ספרים במקדש, ממה משלמים להם את השכר? מתרומת הלשכה. תרומת הלשכה זה בעצם מחצית השקל. הנה אתה רואה שאני יכול לקחת כסף של הקדש ולשלם את זה לאותו מגיע, מגיע לא עושה עבודה. הוא עובר על ספר, יכול להיות שהוא לא עשה שום דבר. הספר נמצא מתוקן ובריא. אתה צריך לשלם לו על העבודה. איך אתה יכול לקחת דבר קדוש ולשלם לו? התשובה היא, כשכל דבר שבא מתרומת הלשכה, יש מושג שנקרא לב בית דין מתנה עליהם. כשאדם מביא את המחצית השקל, עוד לפני שאני מכניס את זה ללשכה, בית דין מתנים, שחלק מהמעות שלימים אני אעשה בהם שימוש, זה נשאר חולין. זה לא יתקדש מעולם. לכן אין לי בעיה לבוא ולשלם. איפה הבעיה? באדם פרטי שנותן עכשיו דבר להקדש, גם אם הוא רוצה לתת את זה לצורך ציבור, הוא מקדיש עכשיו את המעות בביתו, יש לו כיס של הקדש, ואת הכסף הקדוש הוא מביא. ברגע שהוא בא כבר עם כסף קדוש, אז הכסף הוא קדוש. איך אני מרוקן? עכשיו זה נפלא בתוך הלשון של הגמרא. אמר שמואל, בונים בחול. אומר שמואל, ההצעה שיש לנו זה לבנות את הבניין בחולין, ואחר כך מקדישים, ורק אחרי שהבניין עומד, אז אני מקדיש את הבניין להקדש. למה? מה הייתה מה? מן דמתנדב מעות, אדם מעצמו שבא להתנדב מעות, מקדש לו, הרי הוא מביא כסף שהוא כבר קדוש. אז פה לא שייך לב בית דין מתנה. זאת אומרת שהכסף הוא קדוש, ואם הכסף הוא קדוש, אז איך אני יכול עכשיו לבוא ולשלם לאומן? מה עושה הגזבר? אמר, תיחול קדושת מעות הבניין. אומר הגזבר, אני מחלל את אותם קודש שיש לי בתוך המעות על הבניין שעכשיו הופך להיות בעצם בניין של הקדש, ויהיב להון לאומנים בשכרם, ואז הוא יכול לשלם לאומן את התשלום שלו.
אחרי שנגמרה הבנייה.
אחר שנסתיימה, ואני יכול לעשות את זה בכל שלב, אבל אני עושה את זה בסוף הבנייה, שיהיה לי את הממון.
רגע, אז על מה לב בית דין מתנה שאמרנו על השכר?
תרומת הלשכה.
תרומת הלשכה זה לא מגיע מהאנשים?
זה מגיע מהאנשים, אני לא מקדישים, הם נותנים מחצית השקל. במחצית השקל לא מקדישים, מחצית השקל נותנים מחצית השקל, וזה בא ללשכה ושם זה מתקדש. ולכן אני יכול לעשות את זה לב בית דין מתנה. לאור זה שואלת הגמרא מייטיבי. מותר הקטורת, מה היו עושים בו? עסקנו גם בסוגיה הזאת, נדבר בקצרה, על אף שיש כמה לשונות בראשונים, מה מביא אותנו למה שעכשיו נדבר. בעצם, אנחנו יודעים שאת הקטורת היו עושים 368 מנה, כאשר מתוך זה אני צריך לכל ימות השנה 365 מנה, שזה היה לצורך הקטרת הקטורת בכל יום מביאים מנה, מחציתה, בבוקר מחציתה בין ארבעים הקטרים קטורת במזבח הפנימי. גם ביום הכיפורים עצמו, את הקטורת, את העבודה שעושים בכל יום, עושים גם ביום הכיפורים. ולכן את הקטורת צריך 365 יום כנגד ימות השנה. נשאר לנו שלושה מנים יתרים, שאם זה היו עושים, מכניסים את זה למחתשת בערב יום הכיפורים, שכדי שתהיה דקה מן הדקה, ואם זה נכנס הכהן גדול לקודש הקודשים, ופה הוא שם קטורת מלוא חופניו. עכשיו, החופן של הכהן גדול זה תלוי בגודל של הכהן גדול. יש כהן גדול שיש לו יד גדולה, יש כהן גדול עם יד יותר קטנה. אז יש לנו יתרה שנשאר מאותם שלושה מנים. את זה היו מצברים. מה? מיד מיד. זאת אומרת, עכשיו מצטבר לנו בעצם אותו יתרה של אותם שלושה מנים, את היתרה מהשלושה מנים, ולכן יש לנו במשנה, אחת ל-60-70 שנה, היה בא שריים לחצאים. זאת אומרת, יש מצב שפעם ב-60-70 שנה, לא עופים 368 מנה, אלא עופים חצי כמות. לפעמים זה היה קצת משתנה, אז יש שם לשליש, לרביע לא שמענו. כל זה בעצם נובע מהסיבה הזאת. נכון, שבעצם השנה הולכת אצלנו 354 יום, ואז יש לי 11 מנה יתרה. מידך כל 19 שנה אנחנו בעצם עופים 7 עיבורים. אז כדי להשלים ולהשתוות עם ימות החמה, אז יש איזה שארית מסוימת, זה תלוי גם לפי השנים, אבל בשורה התחתונה, לכן אחת ל-60-70, אנחנו לא מדברים על משהו קבוע, מצטבר לנו כמות כזאת, ואת הכמות הזאת אנחנו משתמשים. בעצם מה שקורה, זה שכל שנה את היתרה אני מעביר לשנה הבאה. אבל כדי לעשות את היתרה בשנה הבאה, אני מוכרח להשתמש בכספים של התרומה החדשה. כי כל דבר שהוא בא כציבור, כקורבן ציבור, כולל הקטרת הקטורת, תמידים, מוספים, זה בא רק מהתרומה החדשה, שבראש חודש ניסן אני צריך להתחיל להביא מכסף חדש. אז דיברנו למשל לגבי התמידים שהיו בלשכה, איך אני הופך את זה לתרומה החדשה. בהגבלה, גם לגבי הקטורת אני צריך לעשות אותו דבר, את המותר לקנות בכסף של התרומה החדשה. ולכן, מיטיבי, מותר הקטורת, מה היו עושים בו? איך אני יכול להלבין את אותו מותר הקטורת, לרוקן ממנו קדושה ולקנות אותו עכשיו בכספי התרומה החדשה? ופה צריך להבין, למין האמת זה לא שאלה בכלל, כי בעצם דרך אחת אני יכול לבוא ולמכור את זה לכל אדם, להציע, מישהו רוצה לקנות מותר הקטורת, זה הרי בעצם עכשיו שייך לבדק הבית, מי שרוצה לקנות יקנה ואני אחזור ויקנה את זה בתרומה חדשה. אבל כל דבר שאנחנו יכולים לעשות בצנעה, אנחנו לא עושים בכל רעש גדול. מעבר לזה, למעשה, יש ראשונים שסוברים שבכלל מותר הקטורת, ברגע שנגמר השנה, זה הופך מעצמו להיות חולין. זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו לבוא ולרוקן, אני יכול לשלם לאומן עצמו את המותר עצמו. וזה בעצם מה שטוסות מזכיר, בדיבור התחיל מותר הקטורת, טוסות מביא בערך באמצע עמוד שלו, ואם תאמר, ולמה הוסקקו לעשות? כן, מיד נסביר מה היו עושים. שיחללו הקטורת על מעות האומנים, היה להם לחלל מעות של תרומה חדשה לקטורת שיצא כבר לחולין. יכולתי לעשות את זה הרבה יותר פשוט. והוא מביא באות י' ד' בשיטה מקובצת, ובתוספות כתב יד, נכתב את זה, יש לומר, דבח ידיף צי לפי שהוא דרך מקח וממקר ממש, ולא השתכח על ידי כך לחללו. ואם תאמר ואם אחר בשוק, ולמה היו מוכרים אותו לאומנים? ויש לומר, דרך יצינה לעוטפי, אז לכן, כיוון שזה יותר צנוע, אז היו עושים, וזה גם מה שטוסות בעצם אומר. יש לומר, דרך ידי תפי לפי שהוא דרך מקח ומרקה ממש, והו את צניע תפי. אינמים, לא היו עושים כן, עתיל התרשו לי שיש כאן לחזר לחלל קדושת מאות של תרומה חדשה, על הקטורת, אבל אתה שהוא מפריש ליד ליד, לא עתיל התרשו לי. זאת אומרת, בעצם יש פה כמה לשונות בראשונים, אבל המסר הוא מסר אחד. אנחנו עכשיו מייצרים פה תהליך, שהתהליך הזה זה הדרך הצנועה ביותר והפתוחה ביותר שלא יבואו לידי תקלה. מה אנחנו מציעים? אז מותר הקטורת מה היו עושים בה? זה משנה, זה לא איזה גמרא, זה משנה במסכת שקלים, משנה מפורשת. פרק ד' משנה ה'. מותר הקטורת מה היו עושים בו? היו מפרישים ממנה שכר האומנים, זאת אומרת ממותר הקטורת היו מפרישים ממנה שכר האומנים, איך עושים את זה? ומחללים אותה על מעות האומנים. הרי בעצם יש לי פה כסף שאני צריך לשלם לאומן. הכסף הזה הוא חולין. אני לוקח את אותו מותר הקטורת, מרוקן את הקדושה שבמותר הקטורת על המעות. המעות עכשיו הופך להיות קודש, המותר הוא חולין. הסברנו בתוסות ולכן הקדמנו את הכל קודם. הקדמנו את הכל כדי שלא יהיה לנו את השאלות. לכן אמרנו שזה דרך מקח וממקר ממש. ואב עצמי עצפי. לכן קראתי את הלשון גם בשיטה המקובצת, גם בתוסות. השאלה נשאלה והתשובה נאמרה. צני עצפי דרך מקח וממקר. ולכן, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים פה תהליך ארוך יותר, שחוסך ממנו לבוא לידי תקלה, אפשרות אחת, או שזה יותר מגלה דרך מקח וממכר. לוקחים את המעות חולים, מרוקנים את המותר הקלורטט על המעות. עכשיו יש לי מותר שהוא חולין ומוסר את המעות, את המותר הקטורת, ונותנים אותה, את מותר הקטורת, לאומנים עבור שכרם. וחוזרים ונותנים אותה מתרומה חדשה. קונים את זה עכשיו ממנו בתרומה החדשה. התרומה יוצאת לחולין, והקטורת הופך להיות עכשיו כספי תרומה חדשה, וממילא זה ראוי עכשיו להקטרה. מה שאנחנו רוצים זה משאילים פה את המשנה. לנו קשה, והמי, מי צריך את כל הסיבוב הזה? ליחלי הבניין. הרי אתה אומר שאני לוקח כספי הקדש ומחלל את זה על הבניין החולין. אז קח גם את המותר הקטורת ותחלל את זה על הבניין, כמו כל הכסף שאתה מחלל. אומרת הגמרא, זה לא יהיה כבניין. מדובר כשאין בניין. אז אין לי על מה לחלל, אז דרך האומנים. שואלת הגמרא, והמעות האומנים קטני, אז אם יש פה אומן, זאת אומרת שיש פה עבודה, יש פה עבודה, אז על אותו עבודה שזה עכשיו חולים, כי את העבודה אני עושה הרי בחולים, כדי שאני אוכל לשלם לאומן, שמה גם תחלל את זה. עונה הגמרא, דלק הבניין כשיעור מאוד. מדובר שהעבודה, הבניין שיש לי החולים, הוא לא מספיק בשווי של המאות שלהם אני זקוק. סטוף, זאת אומרת, למשל, יש פה בניין עם כל מיני ענייני אומנות, אז התשלום הוא הרבה יותר מהשווי של הבניין, כך שלא יכלתי לחלל יותר. אומרת הגמרא, ואמר שמואל, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, מה הבעיה? אבל אני יכול לקחת שווה מנה ולרוקד את זה אפילו על פרוטה. אז אני יכול לקחת עכשיו גם מה ששווה הרבה יותר ולחלל את זה על בניין ששווה הרבה פחות. עונה הגמרא, נמי לדיעבד. לכתחילה, לא, זה לא דין לכתחילה, זה בדיעבד. אם עשית את זה, זה תופס. למה? כי בעצם כל המושג של הונאה לא יתחדש בהקדש. הונאה זה דין שיתחדש בעדיות, לכן זה מועיל. אבל אני לא מעוניין להפסיד את הקדש. ולכן תוסות מביא בדיבור המתחיל ואמר שמואל, אומר תוסות, כלומר, ומה בכך אילק הבניין לשיעור מאות? ומשן ינמי לדיעבד, אבל לכתחילה לא משום פסידה דהקדש. ודווקא בזמן שבית המקדש קיים דאיקה פסידה להקדש, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים דלקה פסידה להקדש, לא. ואפשר לחלל לכתחילה על שווה פרוטה. עד רבה, אנחנו גם עושים את זה כדי שלא נבוא ונפסיד את ההקדש. ואז הוא אומר, ואם תאמר חנה מלקה שום פסידה להקדש, שהרי שיערי הקטורת הללו חוזרים להקדש, ויש לומר, זה מכל מקום, כיוון, זה בית המקדש קיים, ואם היו מחללים על שווה פרוטה באלמה, דייקה פסידה להקדש, אף על גב דה החלקה פסידה, מכל מקום אינו מחולל, דגזרינה נטו רוב מקומות, דייקה פסידה להקדש בחי גבנה, ולא דמי וכו'. זאת אומרת, מבחינתנו מה שאנחנו רוצים, זה למנוע תקלה ולא לבוא לידי הפסד של ההקדש. לכן, כשבית המקדש קיים, אם יש לי דרך מכובדת ולא לבוא לידי תקלה, אכן יכול להיות שיהיה לי שנה שלא יהיה לי ברירה, אני אשתמש בזה, בעל כורחי. אבל כל זמן שאני יכול לעשות את זה בצורה מכבדת, אומרת המשנה, מה תעשה? תרוקן את זה על אותו חר אומנים, וממילא לא תבוא לידי תקלה. באה עכשיו הגמרא עם תירוץ חדש. רב פאפה אמר, למה באמת אני בונה את הבניין בחולין? היינו תעמד בונים בחול. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אמרי, דילמה באי למסגע, אדם עובד. קשה לו, רוצה לנוח. מה הוא יעשה? הוא יתיישב שם בתוך הבניין, על איזה קורה וכדומה. וזגה עליו, ואז הוא ינוח על זה. איבנה בקוצ'ה, השתכח, דקמה אל בקוצ'ה. אז אם עכשיו היה נבנה על חומר של הקדש, אז הוא עכשיו מועל בקוצ'ים. אז כדי שהוא לא יבוא למעול בקוצ'ים, אמרנו, בוא נעשה בניין בחול. תנה, למדנו אצלנו במשנה, הגזברים שלקחו את העצים, מועלים בהם ואין מועלים לא בשיפוי ולא בנביאה. והמי, לפי דבריך הרב פאפה, המי מועלים בהם, הכנה מלאיבת בחול, אמרי דילמה באי למזגה וזגה עליון, והשתכח דקמואל בקוצ'ים, אומרת הגמרא, הרי עכשיו הסברנו בטוב טעם, שכדי שלא נבוא לידי תקלה, אז אנחנו בעצם עושים פעולה שהיא עבודה בחול. אז גם פה, קח את העצים בכספי חולים. אחרי שתייצר את הקורה ותשים אותה בהקדש, אז תקדיש אותה כדי שלא תבוא לידי תקלה. אמר רב פאפה, אי בעצים דמיקן ואילך הכנה מוודאי. אם אני עכשיו עושה קורות וכדומה, שזה מלאי לעתיד, שאין לזה שימוש כרגע, ברור שאני חושש שמה יבוא לידי מילה, ואז אני אשתמש בכספי חולים. אלא כיתנן במתניתים, בעצים דיימה, מדובר בעצים כאלה שאני זקוק להם ליום הזה. אני צריך קורה עכשיו לבניין וכדומה, אז כל דבר שהוא שימוש בו ביום, אני לא חושש שיבוא לידי מילה, כי יודעים להיזהר על דבר שהוא בו ביום. לכן, אז זה אומר את המשנה, אני קונה את זה בכספי הקדש, והחלק של הקדש זה רק החלק שההקדש זקוק לו. אכן באמת דבר שעומד לעתיד, הקדש יקנה את זה בכספי חולין כדי שלא יבואו לידי תקלה. הדרן על החבלת חטאת ובסייעתא דשמיא, פרק רביעי, קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה, יש לי פה עולה, שלמים זה מצטרף למעילה, ולחייב עליהם משום פיגול, נותר, תמה, ובעזרת השם הדברים יתבהרו.